הפרק החמישי. בעיקרון זה ממש חצי, כן? זה שמונה פרקים, ועברנו ארבעה פרקים, וזה החלק השני. זה משתנה גם מבחינת הכמות, זה פחות או יותר חצי מהכמות של הספר, וגם מבחינת התוכן. זאת אומרת, עד עכשיו הוא בנה את, ממש את הבסיס של איך אמור להיראות בן אדם, ועכשיו הוא מתחיל לדבר על, יותר על האידיאלים, יותר על המטרות שהאדם צריך להציב בפניו. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על פשוט שיהיה כלי. עכשיו צריך להכניס לתוך הכלי הזה את התוכן, את האור, כן, של נכנס לתוך הכלי. אז דיברנו על מה זה הנפש, ואיך הנפש עובדת, ואת הדרך האמצעית. ועכשיו, הכותרת של הפרק הזה, פרק חמישי, בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. הפרקים הבאים יהיו על הפרש החסיד המעולה והכובש את יצרו, וכן, הפרקים הבאים שמדברים הלאה, הוא מתקדם יותר לעומק, אבל זה השתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת, וזה מה שהוא מדבר פה בפרק הזה, הפרק החמישי. בוא נראה את הלשון שלו, זה בעיקרון, הוא מסביר את עצמו מאוד ברור, כן, צריך לאדם, בסדר? התחלנו. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, בסדר? אז זה כבר ראינו בפרק שלפני זה, שאדם צריך ללכת עם דעת שבה הוא מכוון את עצמו להיות בדרך האמצעית, בסדר? אז יש את השיעבוד, זה בעצם איך המערכת עובדת. אבל זה שרכב נוסע, זה לא מספיק. שאלה היא לאן הוא נוסע, מה המטרה של הנסיעה שלו. בסדר? יש משל מאוד מפורסם שמשתמשים בו במזרח, המקור שלו במזרח, משתמשים בו היום בכל מקום, של מרכבה. מרכבה שנוסעת, ואתה מסתכל מרחוק על המרכבה, אתה רואה מי מוביל את המרכבה? הסוסים. נכון? הם אלה שסוחבים, והמרכבה הולכת לאן שהסוסים מובילים אותם. אבל אז אתה שם לב שיש שם עגלון. והעגלון הוא זה שמוביל, כן, הוא מדריך את הסוסים. זאת אומרת, כשמגיעים לצומת, אז העגלון מפנה אותם ימינה, ואז הסוסים הולכים ימינה. אז לאורך הדרך הישרה, העגלון די מנמנם. אתה לא רואה אותו פעיל. אתה לא רואה אותו מכוון את הסוסים. נראה שהסוסים מובילים. אבל כשהם מנסים לרדת מהדרך, אתה רואה שהעגלון מתעורר, נותן להם פליק, או לפעמים אפילו משמיע קול עם השוט, והם מבינים שלא, לא, לא, צריך ללכת בדרך. אז אתה רואה שהעגלון מנהל. עכשיו, אבל האמת היא שלא העגלון מוביל פה את המרכבה. מי שמוביל את המרכבה זה האדון שיושב בתוך המרכבה, ופעם אחת, בתחילת הנסיעה, הוא רק הוזיז את הווילון ונתן הוראה, כן, פתח תקווה. ואז כל מה שהעגלון עושה, כל הדרך, היא בעצם תוצאה של אותה אמירה שעכשיו זה מתחיל מסלול שלם שיוצא תוצאה מזה. אבל ההתחלה של הדברים, כן, מי שבאמת מוביל את כל המערכת, זה אותו אדון. אדם רואה גוף, והגוף נראה כמו סוסים שמובילים את המרכבה. אז נראה שהגוף מוביל את המערכת. אבל אם אתה בונן יותר לעומק, אז אתה רואה שלא. יש נפש בתוך הגוף, שהיא זאת שבאמת זה מובילה את המערכת הזאת, וזה העגלון. אבל פה אנחנו מנסים להגיע אל לאן עגלון, מרכבה, סוסים, נהג שמוביל את המונית, כן, אבל לאן המונית נוסעת? לאן המונית נוסעת זה לא כרגע הנהג, אלא הנוסע שיושב מאחור, ואתה לא רואה אותו פעיל, אתה לא רואה אותו מוזיז את ההגה, כן, הוא לא מערבב את הדלק, הוא לא עושה פה שום דבר משמעותי, אבל המילה שהוא הוציא מהפה היא בעצם בונה את כל התהליך, כשבתהליך הוא לא מעורב. אתה לא רואה אותו, לפחות בגלוי, מעורב לאורך כל התהליך, בסדר? עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הרכב, על המרכבה שנוסעת, העגלון שמוביל את הסוסים, זה לא סוסים מובילים, זה העגלון מוביל, ואיך להוביל את הסוסים בדרך מאוזנת, אמצעית, שלא קיצונית מדי לפה, לא קיצונית מדי, כדי שהמערכת תעבוד, יופי, אז הרכב נוסע מצוין. לאן הוא נוסע? ולאן הוא נוסע, זה הרמב״ם בא בפרק הזה, אומר, אדם משעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, וישים לנגד עיניו תמיד.
מה זה האדון? יושב בתוך המטרה ביחס לבן אדם.
זה המטרה, לאן אתה נוסע?
זה הדעת?
זה כן, זה יותר מהדעת, זה כאילו, אתה יכול לקרוא לזה הנשמה, אבל זה המטרה, זה התכלית. בשביל מה כל הרכב הזה פועל? לאן? מה כל המטרה של הנסיעה? יש, הרכב נוסע, למה? כי הוא עכשיו עושה בדיקה לרכב, אין שום מטרה בנסיעה הזאת, הוא לא רוצה להגיע לשום מקום. הוא נוסע במעגלים, הוא יכול לקרס לכיכר, מסתובב, וגומר את זה, זהו. למה? כי המטרה הייתה הנסיעה, המטרה לא הייתה הגעה למקום מסוים. יש לפעמים שזה וייצור, לפעמים זה, כן, למסעיהם, ולפעמים זה למויצועיהם. לפעמים המטרה היא לצאת מפה, לא משנה לי לאן, אני בורח. ויש לפעמים שהמטרה היא למסעיהם, כדי להגיע למקום פלוני. אבל מה? אבל יש מטרה מסוימת בנסיעה. המסע של החיים, לאן? מה המטרה? לאן אתה רוצה להגיע? אז עד עכשיו דיברנו איך לדאוג שהמסע יהיה ברכב נורמלי שנוסע, והיא מסוגל להגיע למטרות, מסוגל להגיע לתכלית. אבל לאן? מהי התכלית? למה אני מקיים? בשביל מה אני צריך את הרכב? למה יש לי רכב בכלל? בסדר, כיף לנסוע, יופי, אני נוסע מדויק, מצוין, אבל לאן? והלאן, זה בעצם מה שהרמב״ם בא להעמיד לנו פה בפרק החמישי, אומר, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. זאת אומרת, אדם לא נוסע להמון תכליות, אלא יש תכלית אחת שבה הוא נוסע, ולשם הוא מכוון ולשם הוא צריך להגיע, והוא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. עוד פעם, היכולת של האדם היא מוגבלת, היא לא שלמה, ולכן הוא לא באמת ישיג את הקדוש ברוך הוא בשלמות, אבל עד כמה שהוא יכול, זאת המטרה. להשיג את השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. הרמב״ם אגב חוזר על המטרה הזאת הרבה פעמים, גם בהקדמת המשניות, כן, הוא גם חוזר על היסוד הזה שהתכלית של כל האדם בחייו וכל התורה וכל המצוות, זה כדי להגיע להשיג את השם יתברך עד כמה שאנחנו מצליחים. וכמובן גם במוירה הוא חוזר על זה בחלק ג' בפרק כ"ח, בפרק ח', בפרק נ"א, בפרק כ"ז, חוזר המון פעמים על היסוד הזה שהתכלית של האדם בחייו, המטרה שאותה צריך להעמיד מול העיניים, זה השגת השם יתברך, הכרת דרכי הנהגתו, וכל פעם הוא חוזר על זה אחרת, בצורות אחרות, אבל הרעיון הזה. אני לא יודע אם הראשונים האחרים חולקים עליו, אבל למשל הרמב"ן בשמותס בספר המצווס כותב שהמטרה היא המצוות. יש גם ברמח"ל בדרך השם ביטוי כזה, יש גם בקוזרי, יש עוד מהראשונים שהם כן מדברים על המצוות. יכול להיות, אני לא פשוט לא רוצה להיכנס לסוגיה, לכן יכול להיות, יש כאלה שרוצים לפרש שיש פה בעצם ויכוח בין הרמב"ם לשאר הראשונים, רבויסינו אחרים, לא כולם ראשונים, שהם רואים מטרה ותכלית במצוות כשלעצמן. לעומת זאת, הרמב״ם רואה, אם נפרש כך את דבריו, שהמצוות הן בעצם גם הן אמצעי כדי להגיע למטרה. והמטרה היא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה.
גם באחר כתוב שהמצוות הן רק אמצעי בשביל להגיע להתענג על השם.
נכון, אבל עדיין הרמח"ל כותב גם בדרך השם ועוד, שיש מטרה קדושה במצוות עצמן. זאת אומרת, יש מטרה וקדושה במצוות. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה, ולא חייב להיות שזה מחלוקת. זאת אומרת, זה יכול להקמין, יש מכתב של רב חצקל, יש כל מיני, יש הרבה רייד על זה, יש הרבה דיבורים על זה, ואפשר לתלות את זה גם בחסידים ורגוען, ושגם כן שזה קשור לסוגיה הזאת, אבל בסדר. פה הרמב״ם ודאי חוזר כמה וכמה פעמים על היסוד הזה, וגם במפורש ביחס למצוות.
פרק שעבר הוא כתב את זה מפורש, שהמצוות אמורים
לכוון את האדם. עוד פעם, זה תועלת שיש במצוות. זה לא חייב להיות המטרה הסופית שבמצוות. יש, כי אתה רואה שהרמב"ם עצמו, כמו שציינו את זה, אז במוירה כותב טעמים אחרים למצוות, ממה שהוא כותב כאן בשמונה ברוקים. זאת אומרת, יש תועלת כזאת, ותועלת כזאת, ויש גם גבויה מעל גבויה, דרגות גבוהות יותר של תועלת. אבל פה הוא אומר, התכלית, מה המטרה של כל הסיפור הזה? לדעת את השם. בסדר? ישים לנגד עיניו, תמיד תכלית אחת, השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה, כמה שאני מסוגל. וישים פעולותיו כולם, כל הפעולות שהאדם עושה, שהם תנועותיו ומנוחותיו. תנועה זה פעילות, ומנוחה היא מנעות מפעילות. גם הדברים האלה וגם אלה, וכל דבריו, כל מה שהאדם עושה, מביאים לזה התכלית. תתמקד במטרה. בסדר? מביאים לזה התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל, שלא יהיה פעולה או תנועה או מנוחה שאדם עושה שהיא באה מפועל ההבל, כן, הבל זה שיוצא מהסיר ואין לו קיום, אין לו משמעות. רצוני לומר, פועל שלא יביא על זאת התכלית. האדם צריך להגיע למצב, לא נאמר שזה קל, הרמב"ם אומר בהמשך הדברים שרק יחידים מגיעים לזה, שבאמת אין שום פעולה שהוא עושה, אין שום מנוחה או תנועה. בסדר? לא עצירה ממשהו ולא עשייה של משהו, שלא ממוקדת במטרה, בתכלית הסופית של לדעת את השם, להשיג את השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. עוד פעם, זה חשוב מאוד, כי זה תופס ממש, אפשר לומר שגם בחלקים פשוטים יותר של החיים, ואדם צריך לדעת מה הוא עושה, לאן הוא רוצה להגיע. כי כשאתה נוסע ואתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע, אתה באמת לא תגיע לשום מקום. כי אין לך מטרה, אז שום דבר לא קורה. אם זה כשאדם מתאמן, אם זה כשעושה דיאטה, אם זה כשהוא לומד, אם זה כשהוא... כל מה שהאדם עושה בחיים. מוגדרת לך המטרה, אתה עושה תהליך, ונגיד יש נסיגות, יש חזרות, אתה מתקדם יותר, מתקדם פחות, אבל אתה בדרך. כשאין לך מטרה, אתה באמת מסתובב במעגלים ולא מגיע לשום מקום. ולכן לא משנה מה הנושא, אם זה בפרנוסה, אם זה בנושאים אחרים, האדם צריך להציג לעצמו מטרות, יכול להיות מטרות רחוקות או מטרות קרובות, ולכוון את עצמו כל הזמן, איך קוראים לזה? עיניים על הכדור. בסדר? יש ביציעים המון אנשים, דיברנו פה פעם את הדוגמה הזאת כנראה, יש המון ביציעים ששורקים וצועקים ומקללים ושרים שירים ולועגים, והרבה דברים הם עושים. יש המון מצלמות, בסדר? שגם הן מצלמות את כל מה שקורה במגרש. אבל אם השחקן שנמצא פה על המגרש יתחיל לחשוב על איך אני יוצא מהפוזה הזאת ואיך אני נראה במצלמה ההיא, הוא גמר את הסיפור. זאת אומרת, הוא ירד מהמגרש מהר מאוד. אבל הוא צריך להיות עם דבר אחד, עיניים על הכדור. אני פה בשביל הכדור. וזה הדבר היחיד שמעניין אותי. צועקים, שורקים, אומרים, עושים, זורקים, כל מיני דברים. איך אני נראה, איך אני על המסך, פוטוגני, לא מעניין. לא מתעסק עם זה בכלל. בסדר? אם הוא רוצה להיות שחקן מוצלח, אם הוא רוצה להצליח, ולהמשיך את העבודה שלו. עיניים על הכדור. לא אהבות, לא סנאות, לא מריבות, לא יריבויות, לא קיים. הכדור צריך להגיע לאן שהוא צריך להגיע, וכדי שזה יקרה ושהוא לא יגיע לאן שאסור לו להגיע, אתה עושה הכל. גם אם אתה חבר שלו ואתה לא רוצה, וכן רוצה, זה פשוט, וברגע שנכנס משהו אחר, זה, שם הכישלון מתחיל. ברגע שאיזו מחשבה אחרת נכנסת, כאילו יש שתי מטרות. מטרה אחת להיראות טוב. מטרה שנייה, גם להכניס את הכדור למקום שאליו הוא אמור להיכנס. ברור שהכישלון הוא שאלה של זמן. אם יש מטרה שההוא לא יכניס, לא מהקבוצה השנייה, כן, מהקבוצה שלי, כי אני לא מפרגן לו דברים כאלה, אז גם כן, זה הבסיס לכישלון. המטרה צריכה להיות אחת. בסדר, זה ככה, כדורגל וכדורסל, אבל בכל דבר בחיים. עיניים על הכדור, תתמקד במה אתה באמת צריך לעשות, מה המטרה האמיתית שלך, ותלך עם זה. בלי לחשוב ובלי להתעסק עם דברים אחרים. יש לי מטרה, והיא המטרה העליונה, והיא המטרה היחידה. ולכן הרמב"ם כותב את זה פה, ישים לנגד עיניו, תמיד תכלית אחת. תמיד תכלית אחת. התכלית פה היא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. יצא לי יום אחד לדבר עם איזה ראש שיבה, ודווקא הוא כאילו ראש שיבה מחנך כזה, סוג שגם כאילו מאוד דומיננטי בישיבה שלו. אז ככה שיחה מעניינת. לתוך כדי אמרתי לו, תשמע, מה הכדור שלך? על איזה כדור אתה שם את העיניים שלך? מה, 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 מה הסיפור? מה אתה עושה? אז כמובן, שם שומעים והכל. אמרתי לו, תראה, לא בשפה של הרמב״ם, בשפה שיותר מקובלת אצל המקובלים, לשם, כולם מדברים על זה, שהמטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, זה שיתגלה רחמיו וחנינותו, לעיקור רחום, לעיקור חנון, לעיקור ערך אפיים, כדי ש... הדוין אוי לא מאשר מולך בטרם כל יציר נברו, הוא כבר היה מלך. אבל האיס נעשו בחפצוי כל, אחרי שהוא ברא את הכל ברצונו, אזי מלך שמוי נקרו. אז הוא נקרא מלך, יש מי שנבראים, כן, אין מלך בלא עם, יש נבראים שיקראו לו מלך. גם רחמי השם, רחום, חנון, ערך אפיים, המידות של הקדוש ברוך הוא, הן בעצם קיימות, בטרם כל יציר נברא. אבל המטרה של הבריאה, זה שיהיה נפרדים שבהם יתגלה, כן? יתגלה לעיני כל רחמיו וחנינותו. יתגלה רחום וחנון. זה ההתחלה של, 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 של חיים, של אריזל, וזה מופיע ברמח"ל, ונמצא המון בספרים האלה שהושפעו מספרי המקובלים. יסוד הדברים כבר נמצא בזויר, שהמטרה של כל הבריאה כולה זה להיקורי רחום, להיקורי חנון. אמרתי, בסופו של דבר, אדם צריך לחיות במצב שהוא שואל את עצמו, בפעולה הזאת שאני עושה, במנוחה או בתנועה, האם זה מתגלה יותר שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון או לא? זה המטרה העליונה, כן? אתה דיברת עכשיו עם בחור, נכנסת למסור שיעור, מסרת שיחה בישיבה. הבחורים יצאו עם תחושה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון יותר מאשר לפני כן או פחות. באת להעביר ביקורת על בחור על זה שהוא מאחר לתפילה בישיבה. התגלה פה רחום וחנון? לא התגלה פה רחום וחנון. הדרך לגלות רחום וחנון זה כמו שדיברנו בשיעור הקודם, עבר מאז קצת זמן, אבל כן שהרמב״ם במוירה כותב שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, כן הריטבו בספר הזיכרון מביא את זה, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, תנהג אתה ב-13 מידות הרחמים, וכך בני ישראל יכירו את הנהגתי את 13 מידות הרחמים. איך הם מכירים? כשהם רואים אותך נוהג ברחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד, ונועצר חסד וכו', אז בזה הם מכירים שהנהגת השם היא ככה, כשהם מסתכלים על מוישה רבינו. בסופו של דבר, הבחור מסתכל על הראשי ושלו, מוישה רבינו קטנטן בשבילו, בסדר? וכשהוא רואה אצלו הנהגה של רחום וחנון, גילית רחום וחנון בעולם. קיימת את תכלית הבריאה, את התכלית, את המטרת הטוב להיטיב, התגלתה בפעולה הזאת שלך. אבל אם הוא עסוק בדברים אחרים, והוא לא עם עיניים על הכדור, הוא מתפזר, זה לא יקרה. בחור יוצא עוד פעם, לא שהבחור עכשיו, אתה יודע, דיבר עם הראשי בשיחה על זה שהוא לא הגיע לתפילה בישיבה, וכן, ואז הבחור יוצא, וואו, איזה רחום וחנון השם, יצאתי בשלום. כן, זה לא ברור, לא, זה ברור שזה גם לא כזה שקוף וחלק מיד, אבל יש משהו שאתה קידמת אצל בן שיחך, אצל מי שדיברת איתו, שהוא מכיר יותר במשהו, בגרם, בטוב שיש בעולם, בחסד שיש בעולם. הוא מבין בפרט קטן מאוד את, את, ה, את, ה, את המציאות החיובית שיש בבריאה. הוא קצת יותר אופטימי מאשר לפני כן.
זה להעביר לתלמידים?
זה להעביר לתלמידים, שם דיברתי עם ראשי, אבל זה להעביר לבני בית. להעביר לבני בית. הילדים שלך גם מסתכלים עליך, ובסופו של דבר הם יעמדו בתפילה ויגידו אבינו מלכנו. ואיך אומר לי אותו אחד, שמע, אם הקדוש ברוך הוא כמו אבא שלי, אני לא רוצה שום קשר איתו. כי החוויה שלו עם אבא שלו הייתה מאוד גרועה. בסדר? אבל אם אתה כאבא רחום, חנון, ערך הפיים, רב חסד, נויצר חסד ואמס, בסדר? נויצר חסד לא אלופים, נויצר אובוים ופשע וחתו, מעביר על מידויסו, מעביר על נוהג בהנהגות האלה. כמה שאתה חי יותר תמר דבוירו, אתה לא באמת חי תמר דבוירו, אתה לפחות מהלל, מעריץ את מי שחי תמר דבוירו. יש פה משהו, טוב, אני לא יודע כמה להיכנס, אבל זה קשור מאוד לימים האלה של הסליחויס, סליחס בכלל ויום מיני רואים, אז באמת בקצרה ממש מזכירים בימים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם השם השם, והקדוש ברוך הוא נותן את העיצה הזאת לבני ישראל, נכון? מויש רבינו אומר איך עם ישראל ישרדו, יעברו את המצב הזה אחרי חטא העגל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר מור בשונד אף תזיין, מתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית ומראה למשה רבינו סדר תפילה ומראה לו השם השם כלרחום וחנון ערך הפיים ורב חסד ואמת. בסדר, לכן התלית מזכירה את הידגמרמיד של רחמים ונמצא הרבה בספרים. בעיון יעקב, על העין יעקב ועל ראש השונה, דף תזיין, הוא מביא שם שיש מדרש שלעתיד לבוא בעמלק ומתיישב, מתעטף בתלית ומתיישב בין הצדיקים בגן עדן. למה לא? גם אני מגיע, באים לחלק את הצ'קין, אתה יודע, באים לחלק את השכר לעתיד לבוא, מגיע מתיישב, מתעטף בתלית, מתיישב בין הצדיקים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא אומר, אם תגביע כאן נשר, ואם בין כוי חובים סינקי נכו, גם אם אתה יושב שם למעלה, משום אוי רידכו, נאום השם. הקדוש ברוך הוא בא, תופס אותו בתלית, ומוציא אותו החוצה. באויר זרוע, יש בתחילת האויר זרוע, אלפה בייסס. אז באויר זרוע הוא כותב, מביא את המדרש, מביא אותו בלשון אחרת, הוא מביא שהקדוש ברוך הוא בא ושואל את עשיו, האם תרמת פעם לבניין בית הכנסת, או להחזקתו? לא תרמת, תופס גורר ומוציא אותו החוצה. זה מאוד מעניין, כאילו, תרם לבניין בית הכנסת, אז הוא יכול להיות בין הצדיקים בגן עדן. המולק, אתה יודע מה הבעיה של המלק? כן, כל הרוע האינסופי הזה, הוא לא תרם לבניין בית הכנסת. לא תרם לבניין בית הכנסת, החוצה. אאוט. אין גורר, תופס אותו בתליתו, משם הורידך נאום השם מוציא אותו החוצה. מה הפשט של זה? אז אפשר להאריך, אבל אני אנסה לקצר באמת הנקודה שנוגעת לענייננו. לאוסיד לובי, זה העניין יעקב כבר פותח, לאוסיד לובי הוא מתעטף בתלית, זה אומר הוא מנסה לתפוס ביודגים למידות של רחמים. היודגים למידות של רחמים הם כל כך עוצמתיים, הם כל כך חזקים, שאפילו המלק, אפילו סמל השפיץ רוע בעולם, הפשע והרשע הנוראי ביותר, ברגע שהוא בא ואוחז ביודגים למידות של רחמים, הוא זוכה להינצל ולהגיע לחיי עולם הבא. רק מה? פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אתה מגיע ואוחז בידגים במידות של רחמים? איפה אתה קשור לזה? אז שם בלשון של יינקב הוא אומר, תראה כמה רוע עשית, המדרש שהוא מביא, שזה על המולק, תראה כמה רוע עשית. אבל באוזרו הוא אומר, תרמת לבניין בית הכנסת. מה שבעצם קורה פה זה, האחיזה בידגים במידות של רחמים, זה בכוח הדבקות בידגים במידות של רחמים. אם זה בדרגה של מויש רבינו, כן? שהוא עצמו חי את הידגים במידות של רחמים, ובזה הוא מלמד את כל בני ישראל, את מסתכלים על רמוי של רבינו ומבינים מה הקדוש ברוך הוא כלפינו. וזו הטענה הגדולה עליו, שהוא מכסה את מידת ערך הפיים. שכשהוא כועס עליהם, והם מבינים שהקדוש ברוך הוא גם כועס על דבר כזה, והקדוש ברוך הוא באמת לא כועס, כי הקדוש ברוך הוא ערך הפיים, הוא כיסה מהם את הגילוי של מידת ערך הפיים, ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך מעניש אותו על חטמי מריבה, על הכיסוי של מידת ערך הפיים. שהוא לא מגלה את מידת ערך הפיים כמו שצריך. עכשיו, את הדבר הזה, את ההנהגה, זה מויש רבינו. יש יהודים אחרים, הוא לא מויש רבינו, אבל כמה שהוא יותר טוב מאוד זוירו, הוא בעצם מגלה את המידות של הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא עצמו חי ככה. לא חושב רע על אף אחד, כן, כמו כל ההדרכות הנפלאות של התלמוד דבוירו, כן, אפילו מימי קדם, פעם כשהוא היה תינוק הוא היה חמוד, למרות שהיום, איך אומרים, הילד פלא, הפלא הלך, הילד נשאר, ולא חמוד בכלל, אבל פעם הוא היה חמוד, ובזכות זה מלמדים עליו זכות. כן, כמו שהפסוקים במיכה מבארים יותר בהרחבה את היוד ג' מידוי של רחמים, אוי ור על פשע, יש לך את אשר נשבעת עליו ויסיינו, כן? אשר נשבעת עליו ויסיינו, סבא שלו היה צדיק, הוא רשע, הוא רשע בן רשע, אבל סבא שלו היה צדיק, לכן כבר הקדוש ברוך הוא מוחה לו, וכמה שאדם נוהג במידות הרחמים האלה, הוא באמת דבק בהם. יש אדם שהוא לא דבק בהם, הוא לא במקום הזה בכלל, אבל הוא מהלל בדבר הזה, איש לפי מהללו. יש בן אדם שמעלל, וואי, תראה איזה צדיק, תראה איך הוא מבטר, תראה איך הוא נותן. אני לא שם, אני לא בדרגה הזאת של מסירות נפש כזאת, אבל תראה אותו, ואני מהלל אותו, איש לפי מהללו. לעומת זאת יש בן אדם, כן, כמו רבי יוינה כותב, שכשהרשע, כשאתה משבח רשעים, שאומר לך, וואי, הוא כזה נוכל, חבל על הזמן, איך הוא הוציא לו את כל הכסף, לא ישיר לו גרוש. איזה נוכל מוצלח, והעיניים זורחות כשאתה מספר על הנוכל הזה, כן? זאת אומרת, איש לפי מהללו. אתה יודע מי הבן אדם, אבל פשוט אין לו אומץ. אז לכן הוא לא מעיז לעשות את זה, אבל את האמת הוא גם היה רוצה לעשות את זה. כשאתה מהלל מידות טובות, אתה מקשר את עצמך לזה. עוד פעם, ברור שלחיות מידות טובות זה יותר גבוה מאשר להלל מידות טובות, אבל אפילו כשאתה מהלל מידות טובות, אתה חלק מהעניין. כשאתה עומד בסליחויס ומשבח את הקדוש ברוך הוא, ופונה אליו ביוד ג' מידות של רחמים, מתעטף בתלית, כחזן, עובר לפני התיבה, ואומר, השם, השם, כאל רחום וחנון, וחנויסי אס אשר אוכוין, אף על פשעינו יקדאי, וריחמתי אס אשר הרחם, אתה לא מתנהג בעצמך עכשיו בחנויסי אס אשר אוכוין, וריחמתי אס אשר הרחם, אף על פשעינו אוגון, ואף על פשעינו יקדאי. אתה רחוק מאוד מהנהגה של מעביר על מידוי סוב, אינו מודד מידה למצערים אותו, מעביר אלי הגול פשוב, כן? אבל אתה משבח מישהו שיש לו את המידות האלה. ולכן יש מעלה גדולה בדבר הזה, אתה איכשהו מקושר. רמה נמוכה יחסית, אבל זה קשר, כי איש לפי מעלו לוי. ויש בן אדם שהוא אפילו לא אומר את הפסוקים האלה, אבל הוא מגיע לבית הכנסת, שהוא מקום שהתפקיד שלו הוא להשמיע את הפסוקים האלה. החזן העובר לפני התיבה ומשמיע את הסדר תפילה, זה מתעטף בתלית ומשמיע את השם השם. זה השיא של תפילה שיש. זה הפעלת ההנהגה הזאת, אלה שמדבר על זה, הפעלת ההנהגה של הווי הווי, כל רח ומחם לערך הפיים ורב חסד אמס, על ידי כוח הקריאה של האדם. על ידי התפילה של האדם. זה הסנס, התמצית של המושג תפילה. אז כשאדם מגיע לבית הכנסת, הוא כבר חלק משהו מגילוי הטוב שיש בעולם. מגילוי הכוח הנפלא של רחום וחנון ערך הפיים שיש בעולם. ויש אדם שאפילו לא מגיע לבית הכנסת, אבל הוא נתן כסף להחזקת בית הכנסת. בסדר? או כסף לבניין בית הכנסת. אז נכון, בדרך עקיפה, לא ישירה בכלל, הוא לא נוהג כלום מהמידות האלה של רחום וחנון ידגים במידה של רחמים. הוא בכלל, הוא אפילו לא מזכיר אותם בתור שבח. הוא אפילו לא שר ואמרתם כל לחויים שבחים על רב שימן. אני לא רב שימן בריך, אני רחוק ממנו רחוק מזרח מערב. אבל תראה איך אני אוהב אותו. בסדר, תראה איך אני משבח אותו. אני שר את השבחים שלו, כי בעיניי זה המשובח. כאילו, אם תשאל אותי אם יש לך סיכוי להיות כזה, אם היית רוצה, בטח הייתי רוצה. עוד פעם, בקלות ובכיף, לא רוצה לסבול, לכן אני נראה כמו שאני נראה. אבל בסופו של דבר, יש בי הערצה, יש בי הילול, יש בי כבוד לבן אדם כזה שעשה את הדבר הזה. בסדר, יש סוג של פירמידה כזאת, אני אומנם בתחתית של התחתית, אבל בראש הפירמידה נמצא רב שמעון בר יוחאי. בראש הפירמידה נמצא עם תנועים, אמירויים, צדיקים, נמצא מי שחי תלמוד דבוירו, מי שבאמת מתנהג כמו תלמוד דבוירו. למרות שאני רחוק מזה, אל תנסה לריב איתי, זה מסוכן. כן, אבל בפועל ההרצה הזאת עצמה כבר שמה אותי בפירמידה הזאת, אפילו במקום מאוד נמוך. בעולם הבא, בגילוי של הידגים ומידה של רחמים בשלמות, יש לי חלק. ואפילו אדם שהקשר שלו כל כך עקיף, שהוא רק נתן לבניין בית הכנסת. בסדר? נתן תרומה לבניין בית הכנסת. הוא לא הגיע מעולם לבית הכנסת, הוא לא התפלל בבית הכנסת, הוא מעולם לא הזכיר על דל שפתיו את י"ג מידות של רחמים. ודאי וודאי שהוא לא נהג בהם. הוא חי בדיוק הפוך. אבל הוא איכשהו, יש לו איזה קשר אפילו עקיף לדבר הזה, יש לו שייכס. והוא, יש לו חלק לעולם הבא. הוא נכנס שם. המולק, אתה מתיישב פה? אתה כל החיים שלך היו סמל של פשע, רשע, אכזריות, כוח, עוצמה. זה מה שדיברת, זה מה שעניין אותך. על הרחום וחנון ערך הפיים, דיברת על הלפלפים וצחקת עליהם בלי סוף. אתה בא עכשיו מתעטף בתלית ויושב פה? קשר אפילו העקיף ביותר יש לך? היית פעם בסליחות בכותל לפחות? בסדר? עמדת שם ושרת את הזה, התכופפת ואמרת משהו של קשר, משהו של שייכס, נתת פעם לבניין בית הכנסת אפילו, בצורה הכי עקיפה להיות קשור לגילוי של תפילה, של השם, השם, כאלה, תפילה זה תקווה, בסדר? אדם לא מתפלל אם הוא לא מקווה, אם הוא לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא אייכמן והיטלר, אין מה לבקש ממנו. בסדר? אין מה לעמוד להתפלל. תפילה מקורה מתקווה עמוקה שיש בנפש, כי הקדוש ברוך הוא תיומתי. מעולם לא הכרת בטוב שיש בעולם, אפילו עקיף, אפילו הצורה הרחוקה ביותר. אין לו שייכס, בעצם, לא יודע מה בו, אם תגביע כנשר ואם בין כריכובים תשים כנכו, משום ירית חונר ומשם, הקדוש ברוך הוא תופס לו את הטלית, מוצא אותו מה... אוי למה בו. בסדר? זה הנהגת המידות.
ערכנו, אבל זה לא מעבר לנושא של... צדק של כאילו צדק במקום ובדין זה מקום של מי אתה שתקבל את זה, מי אתה שתקבל
זה דין ויש רחמים.
אז כאילו הרחמים, הנהגת הרחמים היא מעבר למי אתה
שתקבל. טוב, יש למה להיכנס לזה הרבה. הלשם מסביר שיש הנהגה רגילה של העולם, ויש, כן, אבל הלשם מסביר את זה, שיש משהו מעבר. כשאני מזכיר את היהודים המדע של רחמים, אני בעצם פונה לקומה שהיא מעבר לכל ההנהגה הרגילה של העולם, וממשיך משם שפע חדש. יש בזה גם סיכון מסוים, והלשם מעריך בזה מאוד במאמר שלו לבאר את דרוש האיילה.
טוב,
זה לא, זה מעל, זה מעל, זה מעל. זה משהו שהוא מעבר להנהגה הרגילה של העולם. העולם נברא כדי שאנחנו נגלה את טוב הקדוש ברוך הוא בדרך של או על ידי פעולותינו או על ידי דברים שיקרו עלינו שלא מבחירתנו, אם אנחנו חוטאים ומקבלים עונש וכל מיני דברים כאלה, על ידי דברים שעוברים עלינו. ויש דרך בה אדם יכול כאילו לשנות את המציאות ולהמשיך מלמעלה, זה אז קורס יודגים למיד של רחמים. אבל בסופו של דבר כל התפקיד של הבריאה כולה, אתה יכול לקרוא לזה הנוגס הייחוד, כל התפקיד של הבריאה כולה זה לגלות את טובוי וייחודוי, ושלעיקור רחום, לעיקור רחם, לעיקור רחפיים. עד כמה אתה חלק מהמשחק הזה? עד כמה אתה חלק מהסיפור הזה? אדם יכול להיות חלק מהסיפור הזה ברמה גבוהה, בסדר? ששם הוא באמת חי כמו אתם רוצים לו. ויש רמה נמוכה, ונמוכה, ונמוכה עד יותר. קיילו ירייסון אונו, לא ימר שלו איש עשרי. בסדר? אפילו אתה לא חי ככה. והראיה שזה רק לא ימר, כי קייל, תמיד הסקייל אדם לא יכול להיות. נכון? למרות שאתם רוצים לו כן נותן דרך. אבל בעיקרון, קייל אדם לא יכול לנהוג. זה הראיה שהראיסו לנו לא רק לעשות את השלויש עשרי, אלא לא ימר שלויש עשרי. כך מביאים הקדמוינים כבר כראיה. כן, לא, הראיסו לנו לא ימר שלויש עשרי. הוא זכור לנו היום בריא שלויש עשרי. בסדר? אפילו האמירה של זה, למה? כי אתה מהלל את זה. כי אתה מספר, כן, עצם הדיבור על זה כבר ממשיך את האנוגה הזאת בעולם, והופך את העולם למקום טוב יותר. הדיבור שלך, שאתה מספר שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אפילו שאתה לא ממחיש את זה בעולם על ידי הפעולות שלך, אלא עצם הדיבור הזה משנה את העולם למקום טוב יותר. ואפילו אם היית חלק מבית כנסת, ששם זה יוזכר, איך שהוא נתת משהו להחזקת בית הכנסת, אתה כבר חלק מהגילוי של הרחום וחנון בעולם. אתה חלק מגילוי רחום וחנון, אתה שייך לזה, יש לך חלק באילום הבא. אבל עד כמה שהמולק, כל החיים שלו היו הצהרה נגד, הוא בז, הוא לעג לכל מי שהעיז להיות רחום וחנון. הוא פרייר, הוא נתן בחינם, כן, הוא נלחם נגד הדבר הזה. ולכן הוא לא שייך, גוררים אותו משם החוצה. טוב, אבל זה, אני אומר, בהגדרה קצת שונה מלשון של הרמב״ם פה, זה למרות שזה מאוד קשור אחרי הכל, להשגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה, זה מה שיש לנו בפסוקים. וכשהקדוש ברוך הוא גילה לנו את מידותיו, זה חלק מהשגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה, אבל זה צריך להיות מטרה עליונה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל החיים שלנו וכל הזה, זה להגיע אל הגילוי הזה. אבל יש המון תחנות ומטרות בדרך. בסדר? לא, תחנות ומטרות קטנות בדרך, שהם אמצעים. כמו שאני למשל עכשיו רוצה להגיע למקום רחוק. אבל אני לא נוסע ישירות לשם, כי זה נסיעה של שלושה ימים. אז הנסיעה הראשונה היא עד התחנה שהולכים לישון שם בלילה. הנסיעה השנייה עד התחנה של מחר בלילה. הנסיעה השלישית נגיע לאותו מקום שהוא התכלית המקווה, המצופה, שלשם אנחנו הולכים להגיע. אז יש כל מיני תחנות בדרך שהן מאפשרות לי להגיע בסופו של דבר אל התחנה הסופית. אבל המסלול מתחיל מפה כשהמטרה ברורה מראש. יש לך אדם שיודע שהיום צריך להגיע לפתח תקווה. מחר צריך להגיע לקרמיאל. אחר כך נגיע. אז בסופו של דבר צריך להציב את המטרה. לאן אני צריך להגיע בסוף התהליך. ואז לחלק אותו לחלקים. יש מי שמכיר קצת אסטרטגיה צבאית. יש כמה שיטות. כן, איך מנהלים מלחמה. אבל אחד הדברים, למשל, היה, דווקא היה ראש ממשלה פה בהמשך, שהיה גנרל גדול, אריק שרון, אז השיטה שלו הייתה, פעם זה לא שיטה שהוא המציא, אבל הוא תמיד עבד ככה, זה, לכן היה מאוד מובהק אצלו, שהיה כשצריך לכבוש, היה כאילו תמיד בונה עד סוף המטרה, המטרה הסופית של הסיפור, ואז מתחיל לחלק לחלקים. ובסופו של דבר היה מגיע למסקנה שעכשיו צריך לעשות את ההר הזה לכבוש. כש... כל זה כבר היה בנוי אחרי שהוא ממש בנה את הסוף. זאת אומרת, הוא מגיע על הסוף של הסופים, ואז חוזר, אז איך בונים עד לשם? היום אתה רואה הרבה פעמים שזה חסר. זאת אומרת, מתחילים תהליך, לאיפה זה יתפתח, רק כך נראה. זאת אומרת, אז נפתח שלוש אפשרויות, ובין האפשרויות מנסים לבחור מה שהכי טוב. זה מאוד בולט, זאת אומרת, לפני אתה לא יכול לדעת, הכל סודי, אבל אחרי, אתה יכול להסתכל ולראות, אצל שרון, בפעולות שלה היה מאוד ברור, גם בסוף היה ברור, הסתכלת על הפעולות שלו וראית שמההתחלה הוא ידע מה הוא רוצה לעשות. סיפר סיפורים, הוא אמר שרק 40 קילומטר, אבל ידעת מראש לאן הוא רוצה להגיע בסוף מלחמת לבנון הראשונה, לא היה שום ספקות וכל האמצעים הוכיחו שלשם הוא רצה להגיע. ומה זאת אחרים? אתה רואה את הבלבול על כל הצעדים שלהם. דבר ראשון ייכנס, דבר ראשון, אחר כך מה יקרה? נראה כבר. וזה מסתבך ומתחרבש וכו'. אבל פה, לפחות אני לא אומר ששיטת הרמב״ם פה זה שיטת אריק שרון באסטרטגיה צבאית, אבל שים לעצמך את התכלית הסופית מול העיניים. לאן בסופו של דבר אני רוצה להגיע? ואחר כך, מתוך זה, יצא לך הרבה דברים בדרך, הרבה צעדים. הצעד הראשון הוא בכלל שולי. אני רוצה להתקדם לירושלים, אבל בשביל זה אני צריך לנסוע עד הכיכר ושם לעשות פרסה. אז עכשיו אני כאילו מתרחק מירושלים בכלל, נכון? הכיוון שאני עומד עכשיו לכיוון ירושלים זה בכלל 42 אלף קילומטר. מכל הסיבוב של כדור הארץ. אני צריך לעשות פרסה של 180 מעלות בשביל שזה יהיה מרחק של 10 קילומטר לירושלים. כן? אבל בכל זאת, הדרך היא, כן, שאני עכשיו נוסע 10 קילומטר מתרחק, מגיע לכיכר, עושה סיבוב, ואז מתחיל לעלות הדרך. ואז בכלל אני אכנס לתחנת דלק. וימלא דלק כדי שאני אוכל לעשות תעליות. בסדר? אז נכון שיש לי תחנות בדרך, אבל המטרה חייבת להיות ברורה. למרות שבדרך אני אציג כל מיני מטרות קטנות יותר שבהם אני אעבוד. אבל כל דבר, הוא אומר, המטרה היא בסופו של דבר שפעולותיו כולם, תנועותיו, מנוחותיו, כל דבריו, מביאים לזה התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו. דבר מפועל ההבל, רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. אין פעולה שלא מובילה לתכלית הזאת. זה המשל בו. עכשיו הרמב"ם מביא משל. הנה, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו, ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד. בסדר? אדם שם את כל הדברים שהוא אוכל ושוטה והכל בשביל להיות בריא, לא בשביל דברים אחרים. זאת אומרת, אדם יכול לאכול בשביל להנות, אבל הוא יכול לאכול בשביל להיות בריא, הוא יכול לשתות, הוא יכול כל שאר הדברים, לישון, לקום, הכל בצורה שבשביל להיות בריא. עכשיו, בסדר, מטרה ראשונה להגיע לתחנת דלק. כן, אבל למה אתה צריך דלק? בשביל לנסוע לירושלים. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש, שהיא בעצם רוכבת על הגוף, היא משתמשת בגוף, הנפש לא יכולה להתקיים בלי גוף, היא צריכה כלים בריאים ושלימים לקנות החוכמות. בסדר? חוכמות זה עדיין לא השלמות, אבל זה עוד כלי, בסדר? אני אוסף בדרך עוד כלים כדי שאני אוכל להגיע אל המטרה. בסדר? סוג של משחק כזה של אתה אוסף כלי, ואז אוסף עוד כלי, ואוסף עוד כלי, ואז יש לך את הארגז כלים שייתן לך את היכולת לתת את הקפיצה ולהגיע לאן שאתה צריך להגיע. אבל פה אתה צריך לקנות חוכמות. החוכמות ייתנו לך יכולת להתחיל להכיר את מי שאמר והיה בעולם אחרי שתדע את החוכמות. אבל אתה צריך גוף בריא שיהיה, שלנפש יהיה כלים בריאים ושלמים כדי שהיא תקנה את החוכמה. הוא קנות מעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא. אז יש את המטרה הסופית ויש את כל הדרך שאתה עושה. אגב, הרמב״ם גם ביד, כשהוא מדבר על העניין הזה, אז בפרק רביעי הוא כותב במלכות דעות, פרק רביעי הלכה א', הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה. צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים המחלימים. ואילו הן, ואז יש את הפרק המאוד ידוע ברמב״ם שהוא איך אדם צריך לאכול, מה לאכול וכל העניין הזה. אבל הוא מתחיל אותו בעצם עם מה שהוא כותב גם כאן. הועיל והיות הגוף בריא ושלם בדרכי השם, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה. אז הנפש צריכה, כן, כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות. צריך שיהיה גוף בריא. וחוכמות מעלות המידות ומעלות השכיות. ועל זה היקש, אומר בן אדם ששם לעצמו את המטרה הזאת, לא תהיה אז כוונתו אל ההנאה לבד. כן? זאת אומרת, שימו לב, יש פה הדגשה ברמב״ם. הנאה לבד, זאת אומרת, תהנה. אבל המטרה היא לא רק ההנאה. בסדר? אתה לא חייב לסבול. אין בעיה שאתה נהנה. זה בסדר שאתה נהנה ותהנה. אבל ההנאה לא יכולה להיות מטרה יחידה. אגב, הרמב״ם גם במקומות אחרים, כשהוא חוזר על היסוד הזה, הוא גם כן מצטט את זה בצורה כזאת, של בצורה של לבד. כן, היא נראה לי גם בפרק בייס. הנה, בפרק ב' הוא אומר גם את העניין הזה, סליחה, פרק ג' הלכה ב'. צריך האדם שיכוון כל מעשיו כולם כדי לידע את השם ברוך הוא בלבד. למטרה, כמו שהרם כתב אצלנו, ישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. לא כמה תכליות. המטרה היא אחת, להכיר, לידע את השם יתברוך הוא בלבד. ויהיה שבטו וקומו ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר. כל מה שאתה עושה, עיניים על הכדור. אתה ממוקד בדבר הזה, במטרה הזאת. כיצד? מביא דוגמה, כשיסה ואיתן. כן, אדם יוצא להתפרנס, יוצא לעבודה. או יעשה מלאכה ליטול שכר. הוא עכשיו בא לעבוד בשביל כסף, כן? חד משמעית, המטרה, מה את המטרה שלך עכשיו? טווח קצר, כסף. מה טווח ארוך יותר? לא יהיה בליבו קיבוץ ממון בלבד. ברור שיש לך פה מטרה לעשות כסף, אתה לא פרייר, אתה לא בא לעבוד בחינם, אתה בא לעבוד בשביל כסף, לא סבטה סתם לשרוף זמן. אבל זאת לא המטרה היחידה, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתייה וישיבת בית ונסיעת אישה. זאת אומרת, אני עכשיו הולך לקבץ ממון, יש לי מטרה של קיבוץ ממון, אבל קיבוץ ממון זאת לא המטרה הסופית. המטרה היא בכלל רחוקה מאוד, כי אחרי שיהיה לי כסף, מה שאני אעשה זה יהיה לי דברים שהגוף צריך להם, אכילה ושתייה וישיבת בית ונסיעת אישה, ואז אני אוכל להתקדם אל התכלית הסופית. בסדר? כשיהיה לי את הדברים האלה אני אוכל להתקדם מעלה. אז אני אוכל להתקדם אל החוכמות. ולמעלות המידות ומעלות השכליות. ואחרי שיהיה לי את החוכמות ומעלות המידות ומעלות השכליות, אני אוכל להתקדם על לידע את השם. וכן כשיוכל וישתה ויבעול, לא ישים על ליבו לעשות דברים הללו כדי להנות בלבד. עוד פעם, שימו לב, הוא מדגיש, לא כדי להנות בלבד. זה בסדר שאתה עושה את זה בשביל להנות, אבל זאת לא המטרה היחידה, כמו שקיבוץ ממון. ברור שצריך להיות פה קיבוץ ממון. בסדר? אבל זה לא המטרה הסופית. גם פה, לא בשביל ליהנות בלבד. עד שנמצא, אומר, התוצאה היא, כשאדם עושה את זה רק בשביל ליהנות, התוצאה היא שאינו אוכל ושותה, אלא המתוק לחך. הוא אוכל רק מה שטעים. ויבעול כדי ליהנות, אלא ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד. לפיכך, לא יוכל כל שהחך מתאווה כמו הכלב והחמור. לא, לא להיות כלב או חמור, והרמב"ם חוזר על זה כמה וכמה פעמים גם אצלנו, לא להיות בהמה על שתיים. גם במוירה הוא כותב שכשאדם בוחר להיות אדם, ולא להיות בהמה בתואר אדם, רק בהמה שנראית כמו אדם, כלומר, האדם שעושה דברים רק בשביל ליהנות, ואין לו מטרה להיות בריא, אין לו מטרה, עוד פעם, במטרות גבוהות יותר ויותר, אבל הוא לא שם מעבר למטרה ליהנות משהו נוסף, אז הוא סוג כלב וחמור, הוא בהמה על שתיים. אלא יאכל דברים המועילים לו. שיוכל מה שבריא, עם מרים, עם מתוקים. ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לחך. ואז הוא מביא, הרמב"ם מתחיל להביא דוגמאות, כן, מי שהיה בשר או חם, לא יאכל בשר ולא דבש ולא שתה יין, וכאילו לא, לא לאכול דברים שמזיקים לך. אתה יודע שחלב מזיק לך? אל תשתה אותו. אז זה טעים, זה טעים. אז בוא, תתגבר על זה. ופה הוא לא מדבר על משהו שהוא מאוד אסוגס או סיגופים, כן, הוא מדבר על דברים מאוד פשוטים. משהו שעושה לך כאבי בטן, אל תאכל. אתה יודע ששוקולד לא טוב לך, אתה יודע שזה כן, ברמה של כן, כאבי בטן, או לא יודע מה, קדימה, אז אל תאכל את זה. אל תהיה כלב או חמור, שאם זה שמים לך מול העיניים את האוכל, אז אתה אוכל אותו. כי המטרה באוכל היא להיות בריא. וברגע שהמטרה באוכל היא להיות בריא, אני בריא. אני יכול ללמוד את החוכמות, להשיג את מעלות המידות ומעלות השכליות, ומשם להגיע לידע את השם. בסדר, אז יש לי כל מיני מטרות בדרך.
אז כל המטרות בדרך הן גם מטרות בפני עצמן.
הן מטרות בשלב הזה, ובגדול אפשר להגיד שהאמירה
היא... כן, חושב שזה בתוך מכלול, אבל כן. צריך להתייחס לזה כמטרה.
כן, כרגע המטרה שלי, אגב, והמטרה הזאת יכולה להיות, רגע, לידע את השם, אז שבא בסמרד, רשמת המסתבך. כן, איך נראה, הזכרנו נראה לי פעם דבורת הזה, אחד התלמידים של הרבי מסאטמר, רבי יויליש. אני לא זוכר מי זה היה, אבל אחד התלמידים שלו בישיבה, בשנים קדמוניות, אמר פעם שיש לך את הפסוק שמתאר שהולך להיות 10 מיני רעבון יהיו בעולם, הרעב הקשה מכולם, הולך להיות לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. כשאתה מסתכל בפסוקים לפני ואחרי, כתוב שיהיה יום מהומה ומבוסה ומבוכה, והחשכתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. הולך להיות מצב נורא והיום, ויהיה רעב, לא רעב ללחם, לא צמא למים. שילחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, ישוטטו מים עד ים ומנהר עד אף שיא ארץ, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. זה נשמע נורא והיום. עכשיו, מה, לכאורה, אם זה רעב ללחם, צבא למים, ואנשים ישוטטו לבקש את דבר השם, למה זה כל כך גרוע? יש הרבה וורטים על זה. אז שם התלמיד הזה של הרבי מסאטמר אמר ש... אמר, הנקודה היא, אתה מחפש את דבר השם? מה הבעיה? תכנס למשרד, שתפתח גמרא. יושטטו לבקש מים עד ים, מנהר עד אף שיא ארץ. מה אתה נוסע? מה קרה? אומר, זה ואיך השכתי לארץ ביום אור, שלא ידעו איפה לחפש את דבר השם. הדבר הכי כל כך קל וכל כך פשוט. נו, אז אתה רוצה לדעת את השם? להשיג השגות השם כפי יכולת האדם לדעת אותה קדימה? יש לך ארון ספרים, תגש לשם. מה אני עושה? יוצא מהביס מהדרש והולך לאכול. הולך בכלל לעשות הליכה, כושר, ריצה, לא יודע מה. אתה כביכול מתרחק. בדיוק. ירדתי מהכביש להיכנס לתחנת דלק כדי שהרכב יוכל להמשיך בעליות. בסדר? אז יש פה משהו ש... והצגת התכלית הזאת וההבנה שגם כשאני יורד מהדרך זה חלק ממסלול שמוביל אותי אל התכלית העליונה, אתה צריך דבר ראשון להציג את התכלית העליונה ולדעת אותה, והיא לא זזה. אם אתה רק כל הזמן, גם כשאני עושה דברים שהם, אני עושה בדיוק ההפך משם, הם עדיין חלק מהמסלול הזה, הם עדיין חלק מהתהליך הזה. הרמב״ם ממשיך ואומר, טוב, אז מה שהרמב״ם ראה פה, ראינו את הלשון שלו, לא תהיה אז כוונותו אלא הנאה לבד. שמתם לי שזה הנאה לבד, גם ברמב״ם בדייס, ובהלכות דייס, גם ברמב״ם אצלנו, הנאה לבד. ומעניין, כי גם הרמב״ן באיגרת הקודש שלו, בפרק ו', גם כותב, שלא יכוון אלא הנאה לבד. זאת אומרת, זה בסדר, זה טוב שהאדם מכוון אל ההנאה, אבל לא, לא לבד, שזה לא יהיה המטרה היחידה, עד כדי כך, כמו שהרמב״ם אמר, שהוא אוכל דברים שמזיקים לו, כי הוא נהנה. כיף לי. טעים לי. לא בריא לך. אחר כך לא רק אתה סובל, כולנו סובלים לא, טעים לו אז הוא אוכל. זה הוא עושה. הוא לא עושה את מה שנכון לעשות, בגלל ש... רק מה שטעים לו הוא עושה, זה כמו כלב וחמור. והאדם צריך לחיות אחרת. עד שיבחר, הנה דוגמה, גם הרמב"ם מציין, שמואל פרוקין כותב את אותה דוגמה, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, רק מה שטעים, וכן בשאר ההנהגות, זאת אומרת, לא רק באוכל, גם בדברים אחרים בחיים. כן, לא, אני אין לי כוח. עצלן, בשמה להתאמץ, לא רוצה להתאמץ. אבל יכוון אל המועיל, לכוון לדברים שמועיל. וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. אין בעיה שזה טעים לך. אם זה גם מועיל, גם תועלת, וגם ערב, מצוין. כשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. אבל כשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. בסדר? גם אם זה לא טעים לך, אם זה מה שנכון לך, אז תעשה את זה. או יכוון אל הערב, אומר, יש לפעמים שאתה צריך משהו שיהיה מתוק. באמת, למרות שאין בזה תועלת, הוא לא מועיל, הוא באמת לא בריא, אבל כן אתה צריך אותו. למה? אומר לך הרמב״ם, על דרך חוכמת הרפואה. אומר, כמי שחלשה תאוותו למאכל, אין לו תאבון. אומר, איך הוא פותח לעצמו את התאבון שהוא צריך אותו, כדי לאכול מספיק חלבונים, פחמימות, כן, כל הדבר שומנים בריאים שהבן אדם צריך, אבל אין לו תאבון. אז צריך לפתוח את התאבון, יעירהו, אפשר להעיר את התאבון שנרדם, במזונות המטובלות הערבות. בסדר, דברים מטובלים, טעימים, שאדם אוכל, שנפש האדם מתאווה להם, ואז האדם פותח את התיאבון, ממשיך את ליבו אל האכילה, ואז הוא אוכל את האוכל הבריא שהוא צריך. זאת אומרת, יש מקום כן לאכול את זה, כשהנפש צריכה את זה, כשהתיאבון צריך את זה, אז יש מקום, זה לא שאין, כאילו, תמחוק לגמרי את הדברים, ממתקים שאין בהם ערך תזונתי. יש מקום גם לממתקים בלי ערך תזונתי, במידה כשאתה עוד פעם ממוקד במטרה וכל הזמן זוכר אותה ועכשיו המטרה היא להיות בריא, אז יופי, יש דברים שאני אוכל אותם למרות שהם לא בריאים, כי זה מה שיביא אותי בתכלס להיות בריא. וכן מי שהוא אומר, מי שהתעורר עליו מרה שחורה, כן, זה עוד פעם לפי השיטה שהייתה מקובלת בזמנם, שיש מרות באדם, אבל פשוט הוא נהיה עצוב, כן, סוג של דיכאון, יסירה בשמיעת הניגונים. מפה ראייה שבשביל זה מותר, למרות שחרב בית המקדש אולי, כן. יש סירה בשמיעת הניגונים, הוא במיני זמר, בסדר? אפשר לשמוע ניגונים, אפשר לנגן, בטיול הגינות, כן, טיול ללכת לטייל בגינה, משהו שגם כן פותח לבן אדם, מוריד לו את הדיכאון. אגב, יש לזה בפסוקים גם, כן, דורש שאול המלך, נכון? והיא כנגן המנגן, ואז שרה מעליו הרוח הרעה שהייתה עליו, ובטיול הגינות, ובבניינים הנעים, גם לראות לא רק גינות, שזה פרחים יפים, אלא גם בניינים יפים. זה גם דבר שפותח, כן, מוריד מהאדם את המראה השחורה שלו, וחברת הצורות היפות, וכיוצא בהם, דברים יפים, וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המראה השחורה ממנו. אז בסדר, יש, זה לא, זה דברים כי יכולת, יכול להגיד, מה התועלת? איפה זה מועיל? איפה זה מקדם אותי? זה מקדם אותי, כן, ברמה נמוכה יותר, אבל זה מוריד ממני את המראה השחורה, שמפריע ממני, מפריע לי לאכול או להתרכז או דבר כזה, ואז אני יכול להתרכז ולהתקדם ולעשות הלאה. אז יש דברים שאתה יודע, הרכב לפעמים עוצר בצד לתיקונים, לפעמים הוא מתרחק, כן? לפעמים הוא לא מבט עכשיו כל הזמן נוסע. זה מאוד, אתה רואה את זה גם הרבה ב... גם אצל בחורים צעירים, שנכנסים, אתה יודע, ללימוד או משהו, ועכשיו הם שמים את המטרה של, אתה יודע, ללמוד, ולא חונים בצד כשצריך. בדיוק מה שהרמב"ם כותב פה, הם לא עושים. ואז מה שקורה, אתה טוחן את הרכב יותר מדי, כן? הוא קורע את עצמו, ואז מתפרק. זה קורה לצערנו הרבה. זאת אומרת, פוגשים בחורים ופוגשים שדברים כאלה קורים. ופה אומר לך הרמב״ם, תדע לך, זה גם פשוט חלק מהעניין, זה ידוע גם בשם החזון איש, שאומר שמה שהעולם, כן, שכשאדם עוצר לאכול, לשתות, מיוציחה, מה שהוא צריך בשביל שיהיה לו כוח להמשיך ללמוד כשהמטרה עומדת מול העיניים, אז הזמן הזה בעצמו גם נחשב תראה. עד כדי כך שנראה לי שהחזון איש אמר, רב ניסים כך אמר בשם החזון איש, שאפילו מה שרב חיים ולוז'ינר אומר, שאם לא ילמדו תורה רגע אחד כל העולם יקרוס, זה כולל גם את הבחור שעצר לאכול כדי שיהיה לו כוח ללמוד. עכשיו הוא לא אוכל עכשיו, הוא רוצה כדי שיהיה לו כוח ללמוד, אז זה חייב להיות בעמידה על רגל אחת ותוך כדי שהוא קורא משנה. בסדר? זה לא, הוא יושב, אוכל כמו בן אדם ונורמלי והכל בסדר, כן? ומאכלים מערבים כדי שיהיה לו תיאבון, ואוכל נורמלי ורגוע. אבל זה חלק, זה עצמו מחזיק את העולם באותה מידה. בסדר? ברגע שהמטרה ברורה, וזה גם לא מטרה שאני צריך להגיע אליה תוך שעתיים. בסדר? זה מטרה שבעזרת השם 80 שנה שאתה צריך להגיע אליה. והמטרות מתחלקות למטרות בדרך, ואני עובד עליהן בצורה מסודרת. והכוונה בכל זה, בכל התהליכים האלה, שיבריא גופו, בסדר? הוא אוכל טוב, וגם דואג למוזיקה כשצריך, ולטיולים כשצריך, וכל הדברים האלה, ולאכול דברים טעימים, אפילו לא בריאים כשצריך, כדי שהגוף שלו בתכלס יהיה בריא, ויבריא גופו, ותכלית הכוונה בבריאות גופו, לקנות חוכמה. עכשיו, לקנות חוכמה זה עדיין לא התכלית הסופית, מה? אתה אומר?
אני לא יודע אם זה כל כך חשוב, אבל מסילת ישרים, הוא כן, הוא יש את הסולם, סולמו של רב פנחס בן יאיר.
כן.
אז הוא כן מדבר על מטרות שלכאורה שלא של 80 שנה, הוא כאילו קום מהספר וכאילו,
זה, כן.
יותר, לא 80
כן.
שנה.
עד הזהירוס, כן. וכשיש לך פרק י' א', פרק י' א' לבד לוקח איזה 70 שנה, ואז ממשיכים.
כן, אוקיי,
אז לא לומדים, בדרך כלל הישיבות לא לומדים אחרי פרק י' א', אבל כן. בסדר, הזהירות והזריזות הן גם מידות בסיסיות. זאת אומרת, הסתכלויות על החיים. ולכן הסתכלויות על החיים, זה אתה לומד, ואז מתרגל אותם, ואופני קניית הזהירות, אופני מפסידי הזהירות, כן, יש את הבסיס. ואז נקיות. נקיות זה פרויקט ענק. של לקנות את הדברים האלה, וזה המון המון תרגול של המון המון פרטים. ואז אתה ממשיך משם, אלא חסיד, רגע, זה לא עובד דווקא 70 שנה, אפשר, זה פחות, אבל באמת זה תהליך ארוך, שלוקח זמן. אבל עצם זה שאדם שם את עצמו על הסקלה הזאת, שם את עצמו על הכביש, בסדר? הוא מתחיל לנסוע, אז כמה שיותר זהירות, כמה שיותר זריזות, כמה שיותר נקיות, הוא מתחיל את התהליך. אבא שלי לפחות, הצורה שהוא מלמד את נסיעת השוערים, זה את כל הספר עד הסוף, ואז אתה מתחיל לעבוד על פרטים. כי באמת יש בחלקים של חסידוס ופרישוס, וגם החלקים שיש בחלק השני של הספר שפחות מגיעים אליהם בדרך כלל, הם גם חלקים מאוד יסודיים, אפילו למתחילים. לא הכל, אבל יש בהחלט דברים שנוגעים, וכדאי להכיר את המפה הכוללת עד התכלית. שזה הנבואה, כמו שהרמב"ם גם אומר אצלנו, שזה הנבואה. כן, זה רוח הקודש. להגיע עד הנבואה, אבל זה המטרה הסופית, להידעת השם, ועכשיו אני עושה את המסלול, אני עושה את הדרך. ברמב"ם פה הוא אומר, אז דיברנו, להיות בריא, בסדר? להיות בריא זה לקנות חוכמה, בסדר? וכן כשהתעסק לקנות ממון, בסדר? גם כשאדם עכשיו עושה כסף. יהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, שאני מקבץ את הכסף, בשביל מה הכסף? שיוציאו במעלות. בסדר? שאני אקנה עם זה מעלות. אני צריך שכר לימוד, אני צריך שיהיה לי אפשרות ללמוד נורמלי, אני צריך לזה, ושימצאהו לחושי גופו. גם הגוף שלי צריך כסף כדי, עוד פעם, שהגוף יהיה בריא, וכמו שהרמב"ם גם כתב ביד. ולהמשיך מציאותו, כדי שפשוט אני אחיה, אתה יודע, מה, אם אני לא אשיג כסף, ממה אני אחיה? אני פשוט לא יהיה פה, לא יהיה מי שיעבוד את השם. אז חשוב להשקיע בנוכחות שלי באירוע. זאת אומרת, להמשיך את הסיפור הזה לעוד הרבה שנים, ובשביל זה פשוט עולה כסף, אין מה לעשות. אז לכן להמשיך מציאותו. אני רוצה לחיות. כדי עד, אבל יש תמיד, נמצא ברקע, ותמיד שם בסוף, שישיג וידע מהשם יתברך, מה שאפשר לדעתו. ולכן, הרמב״ם פה ממשיך ואומר, שלכן מאוד חשוב לדעת את חוכמת הרפואה. ועל זה ההיקש, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות, והמידות ובידיעת השם יתברך ובהגיע להצלחה האמיתית. שימו לב, כשאדם יודע רפואה, אז רפואה זה לא רק לרפא חולים, אלא גם לדעת מה לאכול, מה לא לאכול, למנוע מניעה של מחלות. אומר, מלאכת הרפואות יש לה מבוא גדול מאוד, כן, חשובה מאוד, היא מביאה למעלות השכליות והמידות וידיעת השם יתברך והגיע להצלחה האמיתית. כשאדם יגיע להצלחה האמיתית, אתה צריך, כן, חוכמת הרפואה. למה? בלי זה פשוט זה כמו בלי דלק, הרכב מצוין, אבל למה צריך את הדלק הזה? בלי דלק זה פשוט לא ייסע. אין מה לעשות, בלי חוכמת הרפואה, כמה שהרכב הזה יפה ומפואר ומצוין, פשוט לא יעבוד. הוא צריך את ההטענה הזאת כדי שתהיה לו אפשרות לנסוע. מלאכת הרפואה זה חוכמת ההטענה של הרכב. אומר, ויהיה לימודם ובקשתם, אומר האדם שלומד רפואה, או מבקש רפואה, הולך לרופא כשצריך ושומע בקולו, עבודה מן העבודות הגדולות. מפה כנראה, החזון איש לקח את המשפט שהוא כותב בקבץ איגרס לאדם שלא שמר על הבריאות שלו, אמר לו ששמירת הבריאות היא העבודה החביבה לפניו יתברך. בסדר, זה היה לשון של החזון איש בקבץ איגרס, שעבודת שמירת הבריאות, שם הוא דיבר על לעשות התעמלות, מה שצריך, כן? עבודת שמירת הבריאות היא העבודה החביבה לפניו יתברך. זאת אומרת, יש חביבות מיוחדת, אהבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא אל העבודה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא ברא אדם, וחלק מהקיום של האדם בעולם הוא ישיר בידיים שלך. והיות והקדוש ברוך הוא חפץ בקיום האדם, וזה מצווה שדוחה את כמעט כל המצוות, למעט עביר שולש חמורויס, ולכן הקדוש ברוך הוא חשוב לו שתשקיע מאמץ בשביל לחיות, ולחיות בצורה בריאה וטובה לאורך ימים ושנים טובות. ולכן העבודה הזאת היא חביבה לפניו יתברך, בלשון הרמב״ם פה, לימודם ובקשתם, לדעת רפואה, וגם לבקש רפואה, כן, להתנהג לפי הרופאים, עבודה מן העבודות הגדולות. ולא תהיה אז כאריגה וכנגרות. כן? זה לא, יש עוד עבודות שהן חשובות. להריגה, לתפור בגדים, בלי זה מה ילבשו, נגרות, בלי זה על מה ישבו, איך שולחנות, כיסאות, הכל צריך. אבל זה גם חשוב. אבל בעבודת הרפואה היא עבודת קודש. היא מלאכת קודש. כיוון נשאר פעולותינו, בה אנחנו יכולים להבין את עצמנו, בסדר? אם זה חולי הגוף ואם זה חולי הנפש, וישובו פעולות אנושיות. ואז יחזרו הפעולות האנושיות, מביאות אל המעלות האמיתיות. בסדר? בסופו של דבר, המעלות האמיתיות לא יכולות להתקיים אם אין רפואה, ולכן לימוד הרפואה, בקשת הרפואה, כן, העיסוק בדבר הזה, הוא מאוד חשוב, והוא עבודה גדולה, מהעבודות הגדולות, דווקא הנקודה הזאת. גם רפואה נפשית וגם רפואה פיזית. זה שתיהם דברים שבלעדיהם, לצערנו, האדם לא יכול להתקיים. אז זה חשוב, הדבר הזה, פשוט ללמוד את זה, לבקש את זה, ולהבין את זה. כי האדם, עוד פעם, אם יש צורך, אם אין צורך, כל אחד לפי המקום שלו, מעבוד את השם שלו, אבל זה עבוד את השם גדולה. כי האדם כשיבוא ויוכל מזון ערב אל אחיך, טוב הריח, זה ריח טוב, שנפש אדם מתאווה לו, אז הוא מתאווה כי זה ריח טוב, זה טעים, מתוק, והוא מזיק לו. ואפשר שיהיה סיבה לחולי קשה או למיטת פתאום. אומר, בן אדם שמתנהג ככה ואוכל דברים שמזיקים לו, רק כי זה מריח טוב וזה טעים, והוא לא בודק אם זה בריא לו או לא בריא לו, זה והבאימה אצלי שווים. וואו, תדע לך, זה והבאימה אצלי שווים. ראינו את זה גם ביד, כן, שהוא כותב, זה כמו כלב וחמור. אומר, זה והבאימה אצלי שווים. ואין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל. החלק הזה שהוא אכל את האוכל הזה עכשיו לא הגיע מהשכל שלו, זה הגיע ממקום אחר. אמנם הוא פועל אדם באשר הוא חי. הוא חי ולכן הוא אכל את זה. נמשל כבהמה נדמה. החלק הבהמי של האדם הוא זה שהריח פורח טוב והבין שזה טעים והלך ואכל את זה. לא האדם אכל את זה, הבהמה שנמצאת פה על שתיים אכלה את זה. יש באדם חלק שכלי, חלק אדם שבו, ובאדם צריך לבחור בצורת אדם שבו, ואת זה הוא לא עשה כשהוא בחר באוכל כזה. כך אומר הרמב״ם, ואומנם יהיה פועל אנושי, כשמתי הוא כן מתנהג כאדם, כשיוכל המועיל לבד, כשיוכל רק מה שמועיל לו. פעמים, אם זה טעים, אז מצוין, אבל הוא פעמים יניח הערב, ויוכל הנמאס, כפי בקשת המועיל. אם זה מועיל, אז הוא אוכל גם אם זה נמאס, גם אם הוא לא אוהב את זה. אז הוא אוכל את זה, וזה פעל לפי הדעת. אדם שבאמת אוכל מה שבריא לו, למרות שהוא לא אוהב את זה, אם זה אוהב את זה אז מצוין, אם הוא לא אוהב את זה אז הוא גם אוכל את זה, זה פועל לפי הדעת. ובזה נבדל האדם בפעולותיו מזולתו. כעת יש לך פה אדם ולא בהמה. זאת אומרת, הנמשל כבהמה יסנידמו, כן? אדם כשאוכל רק מה שטעים לו, ואוכל מה שטעים לו אפילו שזה לא בריא לו, הוא בהמה על שתיים, וכשהוא מצליח להתגבר ולא לאכול משהו שלא בריא לו, כן? עוד פעם, אנחנו מדברים פה, שימו לב שהדבר הזה יהיה נכון גם ברבדים הרבה יותר עמוקים. כן? האדם שמצליח לבחור ולהגיד לא למשהו שמתחשק לו, זה גם בדברים עמוקים יותר. אבל הרמב״ם פה מדבר על רמה מאוד תחילתית, בסדר? התחלתית של המסלול הגדול הזה עד להגיע לידיעת השם. והמסלול מתחיל עם זה שאם זה לא בריא לך, אם זה עושה לך הכרה כאבי בטן, אל תאכל. פה, ברגע שלא אכלת משהו שהוא לא בריא לך, בוטנים לא עושה לך טוב, אתה לא נוגע בהם, פה נוצר אדם. פה יש צורס אדם. פה התחיל צור הסודום. עוד פעם, מהצור הסודום הזה עד לאדם השלם, יש דרך. אבל פה הכל נמצא כבר בנקודה הזאת. בהתגברות הזאת שאדם מסוגל לשים תכלית מול העיניים, של אני רוצה להיות בריא, וזה גובר על זה שזה ערב וטוב הריח, כן, החשק הקטן הזה שיש לי, פה הוא השתנה מבאימה ונהיה אדם.
זה חיסרון שהמועיל הוא גם טוב לכך, או ש...
לא, מההפך, הוא רמב"ם חוזר על זה כמה פעמים, שזה מצוין, ההפך, למה לא תהנה? אבל בסופו של דבר, המטרה חייבת להיות מול העיניים כל הזמן. כשאני נכנס, ניגש לאכול, ברור ש... החכם יותר בדברים האלה זה למצוא אוכל בריא שטעים, נכון? כי לא להיות כל הזמן במלחמה לאכול אוכל שאני לא אוהב ולהכריח את עצמי, זה בסופו של דבר המלחמות האלה עולות ביוקר. לכן הדבר הנכון זה כן למצוא משהו שמועיל, אבל בסופו של דבר המטרה מאוד ברורה. וכשיש מקרה של התנגשות, בסדר? פעם מקרה אחד לעשר שלא טעים לי, אני בכל זאת אוכל, אבל הבחירה הזאת של האדם היא זאת שהופכת אותו לאדם ו... בשונה מהבהמה. וכן כשיבעול, כשיתווה, בלי שמבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי. הכלב שבו פעיל, החמור שבו פעיל, לא מאשר הוא אדם. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. כלומר, יש בן אדם שהוא באמת מצוים בזה, אפשר לפגוש כאלה. הוא, מה זה מדויק? פעילות גופנית, בזמן וזה, ואוכל מדויק, הוא לגמרי. אבל, אלא שישים תכלית, בריאות גופו ושלימותו מהחולאים לבד. הוא בריא, אבל שם זה נעצר. אין לו מטרה גבוהה יותר, ואין זה חסיד. אומר, הוא אדם, בסדר? כי עצם זה שהוא מוביל את עצמו לפי בריאות גופו, ולא לפי מה שמתחשק לו, זה כבר הפך את עצמו לצורת אדם, אבל הוא לא נכנס בכלל למסלול המלא. כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, זה פשוט נהנה מבריאות, אז זה יש לו מטרה של בריאות. בחר זה האחר, הנעת המאכל או הנעת המשגל, וכולם אין תכלית אמיתות לפעולותם. זה לא התכלית האמיתית. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שיתעסק בו, בבריאות גופו, והמשך מציאותו על השלמות. זאת אומרת, להמשיך להתקיים בעולם כאדם חי ושלם עם כל איבריו, כדי שישארו כלי כוחות נפשו, אשר הם אברי הגוף שלמים, וממילא... לא לעצור שמה, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. בסדר? זה המטרה כדי להגיע לשם. זאת אומרת, שים את המטרה הסופית מול העיניים, למרות שכרגע אתה נוסע בשלבים קצרים. ראינו שהרמב״ם כן הולך פה על המהלך של לא ללכת אל ההנאה לבד. השולחן ערוך גם פוסק את זה. אבל הוא כן משנה קצת את הלשון, אני לא יודע אם הוא חולק למייסה, או שזה רק ככה יצא בלושן, אבל השולחן ערוך בריש למד א', רחיים, ראש המדל, זה משנבור חליק בייס, כותב, אי אפשר לו ללמוד בלי שינה צהריים, יישן, בלבד שלא יעריך בה, שאסור לישן ביום, כן, וזה המעט לא תהיה כוונתו, אלא להנעת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם יתברך. ובכן, בכל מה שיהנה בעולם הזה, כך אומר השולחן ערוך, לא יכוון להנעתו, אלא לעבודת הבורא יתברך. כי דכסיב בכל דרוכך הודאיו, ואמרו חכמים כל מעשיך היו לשם שמיים. הרמב״ם במשך הפרק באמת יביא את הפסוק הזה ודברי חז"ל, והוא מאוד כותב שאין משהו יותר מדויק מזה, בכמה מילים קצרות סיכמו את כל הסיפור, מאוד נראה בעזרת השם את לשון הרמב״ם. אבל כל מעשיך היו לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, אני ממשיך את לשון השולחן ערוך, כגון האכילה והשתייה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צורכי גופך, יוכולם לעבודת בוראך או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו, אינו משובח, אלא יתכוון שיוכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו. וכן אפילו לשב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים וללך בעצת תמימים. אם עשה להנאת עצמו, להשלמת חפצו, להשלים חפצו ותאוותו, אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים. וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצוות לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגיע וצריך לשם כדי לנוח מיגיעתו. אם עשה להנאת גופו, אינו משובח, אלא יתכוון לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תתערף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה. וכן בתשמיש, אפילו בעונה אמורה בתורה, אם עשה להשתים תאוותו להנעת גופו, הרי זה מגונה. ואפילו מתכוון כדי שיהיו לו בנים שישמשו אותו במלות מקומו, אינו משובח, אלא יתכוון שיהיו לו בנים לעבודת בורו, שיתכוון לקיים קצת עונה כעודם בפורי החובו. וכן בשיחה, אפילו לספר בלי דברי חוכמה, צריך שתהיה כוונתו לעבודת הבורא, אלא דבר המביא לעבודתו, כללו של דבר. בעצם הלשון הזה זה לא לשון הרמב״ם, זה לא לשון הטור. אומר, כללו של דבר, אומר השולחן ערוך, חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכיו, ולשקול כל מעשיו במוזני שכלו. וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך, יעשהו, ואם לאו לא יעשהו, מי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד. בסדר? המשנה ברורה מביא פה בסעיף קוטנאי, וראיתי לאנשי מעשה שקודם אכילה היו אומרים, הנני רוצה לאכול ולשתות, כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך. כך הוא מביא בשמה חיי אודום. אז זה אומר, וגם מי שלא עומד בסוד צדיקים וחסידים, בסוד ישרים, בשביל הנעת עצמו, אומר המשנה ברורה, הוא מכל מקום טוב, הוא מתוך כך בא לשמה. אפילו שזה לא, שבכל זאת יעשה את זה, אפילו זה לא לשמה. זאת אומרת, התכוון שיהיו לו בנים, קיצור, אפילו לסבר בדברי חוכמה, כל שכן עם סיפורו בענייני מסע ומתן, צריך שתהיה כוונתו לשם מצווה, שיהיה לו במה להתפרנס, אומר, כדי שלא יבוא לידי גזל. ואפילו אם הוא עשיר גדול, שדי לו בממונו לפרנס עצמו ובני ביתו כל ימי חייו, גם כן יצויר לפעמים במה שמשתדל להרבות עסקיו דבר מצווה. כך אומר המשנה ברורה, כגון שכוונתו להרבות בצדקה וגמילות חסדים על ידי זה, או שכוונתו לקח עסקים תחת רשותו כדי להמציא מלאכה לעניי ישראל שיסתכרו להחיות נפשם, שכל זה הוא בכלל צדקה ומעולה ממנה, כמו שכתב הרמב״ם ובירדיה, שהמחזיק ישראל שמח ונותן לו מלאכה כדי שיסתכר ולא יצטרך לבריאות, לשאול ומקיים בזה המצוות הזה ידי ומותו יודוי ואימוך וחזקתו בוי. טוב, עד כאן לשון השולחון ערוך. אתה רואה שאיכשהו באמת מציג את הדברים, כן? של איך נכון לעשות את זה. יש שינוי מסוים מלשון הטור ללשון הרמב״ם, הרמב״ם והרמב״ן. כי הרמב״ם והרמב״ן מדברים מפורש על זה שהאדם נהנה ובסדר, זה טוב מאוד שהוא נהנה, אבל לא לשים את ההנאה כאמצעי יחיד, שגם סותר את התועלת. בסדר? כך דעת הרמב״ם, וזה מפורש כמה פעמים הוא חוזר על זה, גם ביד וגם בשמונה פרוקים, וגם בעוד מקומות. ולעומת זאת, בלשון השולחן ערוך, הפשטוס של הלשון של השולחן ערוך והטור, כאילו, נשמע, כך אפשר להבין בדבריו, שכל הנאה היא לא בסדר. למרות שהמשנה ברורה עצמו מסייג על חלק מהדברים, שהוא אומר שכן, לשון השולחן ערוך זה, אם הוא יושב בסוד ישרים ועומד במקום צדיקים, להנאת עצמו אינו משובח. אלא אם כן עשה, ובכל זאת, המשנה ברורה אומר, בכל זאת זה טוב. זאת אומרת, לא בהכרח שהוא חולק שאם יש משהו של הנועל זה כבר לא בסדר, אבל לפחות פשטה סלוש מככה משמע, זה מה שיש לנו אבל כאן ברמב״ם. טוב, בעזרת השם נמשיך עם זה, יש עוד הרבה עריכס שהרמב״ם מסביר את הדברים, השם יעזור, שנזכה לתפוס בזה משהו.